אנחנו מתחילים שער הגלגולים, כמו שאמרנו, אנחנו נלמד עם בני אהרון, עם ספר בני אהרון. שער הגלגולים הוא השער השמיני בסדר שהרב בחר לו. כלומר, הרב חיים ויטל אומר שהוא כתב את כל הדרושים, שהוא ערך אותם, את מה שהרי הקדוש נתן לו. אז הוא רצה לקבץ את כל הדרושים שהוא קיבל, חילק אותם לשמונה שערים. והשער האחרון קרא לו הרב שער הגלגול. במקור השם שלו זה שער הגלגול ולא שער הגלגולים, אבל לא משנה, אין לזה משמעות מיוחדת. הוא רצה לכתוב ספר עץ חיים, לחלק אותו לשני חלקים, וקרא לו עץ חיים משני טעמים. קרא לו עץ חיים משני טעמים. הטעם הראשון על שם שחוכמת הקבלה, חוכמת האמת, היא נקראת עץ החיים, ככה כתוב בתיקוני זוהר. וחוכמת הנגלה היא נקראת עץ הדעת טוב ורע. אז לכן הרב רצה לקרוא לספר עץ חיים. וחוץ מזה, לרמוז את שמו, זה הרב חיים ויטל, אז הוא רצה לקרוא לו ספר עץ חיים, ולחלק אותו לשני חלקים, אבל לא הסתייע מילתא, והרב לא הספיק לעשות לקפץ את הספר הזה, אבל זה היה כמו צוואה. בסופו של דבר נשארו לנו שמונה שערים, והרבי מאיר פפירש, הוא קיבץ את הדרושים שהיו בידו ועשה ספר עץ חיים. אבל זה לא העץ חיים המקורי שהרב רצה לעשות, כי העץ חיים שהרב רצה לעשות הוא הרבה יותר, הוא כולל את כל השמונה שערים, שזה כמות משולשת ומרובעת יותר מהספר הקדוש עץ חיים. אז השער הגלגולים הוא השער השמיני, תכף נראה שהרב מונה אותם, שער הפסוקים הוא שער הרביעי, שער הגלגול הוא שער השמיני. אז הספר שכן הרב רצה להוציא אותו בסופו של דבר, הוא כן רצה להוציא אותו ולפרסם אותו, ורובו ככולו עוסק בשורש נשמת האדם, ואיך מתנהג, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את בני האדם על ידי שורש הנשמה שלהם. וזה מביא את האדם להבין עיקר המטרה פה, שהאדם יוצא ממסקנה, שזה מביא אותו למסקנה הרבה יותר עמוקה, עד כמה מידת הדין, עומק הדין, עד כמה הוא כל כך גדול, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם. יש פה הרבה סוגים של שורשי נשמות, אנחנו נלמד בעזרת השם כל מיני סוגים של הנהגות, כל מיני סוגים של התנהגויות של בני אדם, והכי חשוב בשער הגלגולים, שאדם יישאר עם הרגליים על הקרקע. שלא יחשוב, הנה אני מהשורש הזה, אני יכול להתנהג ככה, אני יכול לומר ככה, אני יכול לעשות ככה. הכי חשוב שאדם הוא ידע למסקנה שהוא בעצם לא יודע שום דבר, כמו שכתב רבי איש חי בהקדמה של דעת בונה. אז נתחיל בעזרת השם בשער הגלגולים, הקדמה א', שער הגלגולים המקור. המקור שלו הוא כולל 36 הקדמות, 36 דרושים, אבל בשאר הגלגולים שאנחנו נלמד יש 39, כי הרב שמואל ויטל, הוא לקח את קונטרס שהרב רצה לקרוא לו שער הגלגול, והוסיף מקונטרס אחר, כמובן מכתב ידי כתו של הרב חיים ויטל, הוא הוסיף עוד שלושה דרושים שלדעתו הם שייכים גם כן לתורת הגלגול, ויצא 39 דרושים. ובספר הגלגולים אנחנו לומדים שער הגלגולים. יש ספר שנקרא ספר הגלגולים, שכתב אותו רבי מאיר פירש, על ה-36 הקדמות המקוריות שיש בשער הגלגולים, הוא הוסיף עוד 37 דרושים מוספים, ולכן הוא הרבה יותר גדול. והוא עוזר מאוד להבין כמה דברים שחסרים או יתרים בשער הגלגולים, כמו שכבר נראה היום, דוגמה אחת אם נספיק. אז זהו פחות או יותר, עוד בעזרת השם אנחנו נשתדל לבאר עוד כמה עניינים שקשורים לשער הגלגול בהמשך. חמישה שמות יש לנפש, ואגב התבררו שלוש הקדמות קטנות קרובות אל הנזכר לקמן. הקדמה א', היין גם כן דרושים אלו בקיצור לקמן, והקדמה י' א', כתוב בסוגריים. והנה כבר הרב אגסי בספר בני אהרון, ברות א', מי שרואה, בספר בני אהרון, פירוש בני אהרון, כותב הקדמה זו, אין ספר הגלגולים פרק ו', מדף י' א' ואילך וכו'. בספר הגלגולים, מי שרוצה להשוות את הדרוש המקביל לכאן, אז הוא יכול למצוא את זה שם בפרק ו', כן? כי הרב מאיר פפירא שם הוא עשה לזה סדר קצת שונה. אבל כמו שאמרנו, ספר הגלגולים כולל בתוכו, מלבד ה-36 הדרושים המקוריים של שער הגלגול, הוא כולל בתוכו עוד 37 פרקים. אז לכן הוא סידור אותם שם לפי סדר אחר קצת, קצת סדר שונה מכאן. כאן אנחנו נמצאים בהקדמה ראשונה. כל פנים, הרב אומר, ונבהר עניין מה שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא דברכות, כי חמישה שמות יש לנפש, וזה סדרם ממטה למעלה. נפש רוח, נשמה, חיה יחידה. הרב אמר, מי שזוכר גם דיברנו על זה קצת בשיעור האחרון, בסיום של האוצרות, כחמישה שמות של הנפש, בגמרא במסכת ברכות לא מבואר הבקיאות הזאת של חמישה שמות של הנפש. חז"ל בדף י' בעמוד ראשון הם משווים חמש תכונות שיש לנשמה שהן דומות כביכול התכונות של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, אף הנשמה ממלאת את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינה נראה וכו'. יוצא לפי הפשט של הגמרא שכל החמש תכונות האלה, אם באמת חז"ל רמזו לנר נחי, שזה הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, הם בעצם שמות נרדפים. כל הזמן הגמרא מברר, זה אותה נשמה ויש לה חמש תכונות. אז הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה הם שמות נרדפים בעצם. כאן הרב בא להפוקה מההנחה הזאת, בא להסביר לנו שהנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה הם בעצם חמש בחינות שהן שונות אחת מהשנייה. זה מה שהרב רוצה לומר, זה סדם יותר למעלה. ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרים במקרה ובהזדמן. הרב בני אהרון אומר באות ב' ספר הגלגולים פרק א', למשל הבקיאות הזאת הרב אמר מקודם שהיא מופיעה בפרק ו', ההתחלה של ההקדמה, והבקיאות הזאת היא מופיעה גם כן בספר הגלגולים פרק א'. אז אומר הרב, ומה שאמר וזה סדרן, היינו למה ידע משיג שהן בחינות שונות, אז יש להם סדר. אם הבחינות האלה הן שונות אחת מהשנייה, אז ודאי שיש להם איזה סדר מסוים, יש הבדל ביניהם. ושפיר שייך בו סדרה, שייך בהם סדר. אבל לפי מה ידסלקה דעתי השתה, דיכול לאו חדה בחינה נינו, או חדה בחינות, שמות נרדפים הם, מהי סדרה שייך בו, רק להבין. זאת אומרת, אם באמת הם בסך הכל שמות נרדפים, לא שייך להגיד שהנרנחי האלה יש להם סדר. זה מה שהסברנו בעצם, שהרב אגסי רוצה להפוקה מהפשט של הגמרא. הגמרא מבאר שזה חמש תכונות וזה אותה נשמה, אבל עכשיו אנחנו לומדים דברים אחרים, בעומק הדברים הם חמש בחינות. הרב אגסי עשה את הפירוש שלו בגלל הטרגדיה הנוראית שהוא עבר, כמו שהוא מבאר בהקדמה. מי שיש לו את הספר הוא יכול להסתכל בהקדמה של הרב המחבר בשמעון אגסי, הוא היה תלמיד חבר של הבן איש חי, והרב יהודה פתאי אומר שהבן איש חי והרב שמעון אגסי היו כמעט יחידים שהיו מוסרים נפשם על חוכמת הקבלה, שרוב שעות היום הם היו עוסקים בתורת הקבלה. זה היה בשנים כמובן יותר מאוחרות, כי הם היו צריכים ללמד גם כן בתורת הנגלה, בפרט הרב אגסי שהוא ירש מטיבטה בישיבה של הרב עבדה סומך, והרב אומר שהם היו מחזיקים את כל קהילת בבל, את כל יהדות בבל, היו מבטלים מעליהם גזירות על ידי שהם היו עוסקים בתורת הקבלה. אז הרב הבן איש חי נפטר כידוע בשנת תרס"ט, והרב אגסי, הרב שמעון אגסי, הוא נפטר בשנת תרע"ד. ואיך שנפטר, באותה שנה שנפטר הרב שמעון אגסי, באותו חודש אפילו, אם אני לא טועה, פרצה המלחמה העולמית הראשונה. ועל זה הרב יהודה פתאי אומר, המביט לארץ ותרעד, שזה היה בשנת תרע"ד. מיד שנפטר הרב שמעון אגסי, הוא היחיד שהיה מגן, אחרי חמש שנים אחרי שנפטר הבן איש חי, היה מגן על כל יהדות בבל. מיד באותו שבוע, באותו חודש, משהו ממש סמוך, כבר תלו מודעות אדומות וגייסו את כל היהודים למלחמה.
הוא כותב את זה בהקדמה של המלחמת יהודה.
נכון, של הרב של בית לחם יהודה, בהקדמה של הבית לחם, נכון. זה מראה עד כמה חוכמת הקבלה היא תורה שהיא כן מגינה ומצלה יותר מתורת הנגלה, כל פנים לפי מה שהרב מבאר. והרב אגס היו לו כמה בנים, והבן העילוי שלו הוא היה הבן הבכור, הוא היה הבן הבכור של הרב אגסי, והוא הרס אותו בגיל צעיר, וביום שהיה צריך להתחתן הוא התמוטט ומת בן. ביום של החתונה, והם כבר עשו אירוסין, הם לא היו עושים את האירוסין ואת הקידושין באותה, את הקידושין ואת הנישואין, הם לא היו עושים באותו מעמד כמו שאנחנו עושים היום. ואז האישה נשארה עגונה והייתה צריכה לחכות הרבה זמן לילד הקטן, והרב היה קשה לו מאוד להתנחם, עד שהבן איש חי בא וניחם אותו והסביר לו ולשמו ביחד ושכנע אותו לעשות חיבור על ספר, על שער הגלגולים. זאת אומרת, מהדבר הזה, מהמסע הנורא שקרה לו, זה חיבר את הספר הזה, ככה יצא לנו הספר בני אהרון, שהוא שופך הרבה אור על, על הספר, על שער גלגול. אז נמשיך בעזרת השם. הרב רוצה להגיד...
זה בני אהרון.
בני אהרון, כן. הרב קרא לו בהתחלה, הוא אמר שיש לו שתי פירושים, למה הוא קרא לספר בני אהרון. אז הוא אמר שהפירוש הראשון, הטעם הראשון שהוא קרא לו בני אהרון, בעצם צריך לומר בני אהרון, כי הוא קרא את זה על שמו של הבן שלו. אבל אחר כך הוא אומר שבגלל שהוא לא זכה, הבן שלו לא זכה להביא בנים, אז הוא החליט לחדש חידושים בשער הגלגולים, והחידושים האלה יהיו לו כבנים, בני אהרון. אז לפי הטעם השני צריך לקרוא לספר בני אהרון. אחר כך הטעם השלישי הוא אומר, ואו הטעם הכמוס עמדי. כידוע, הטעם הכמוס עמדו הוא לא רצה לבאר, אבל זה מבואר במחברת של החזיונות, של, של רבי יהודה פתיא, שהיו עושים שאלות חלום ותעניות והפסקות לדעת, למה קרה לו הגזרה הנוראית הזאת, כי אחר כך מת לו עוד ילד, שני בנים מתו לו, ועשו כל מיני דברים רוחניים, ואז הרב יהודה פתיא לקח אותו לבית הכנסת הגדול בבבל, הם היו לבד, הוא פרס לדין לבן, והוא הוריד את שתי הנשמות של הבנים שלו, על ידי פעולה. הוא הוריד את שתי הנשמות של הבנים שלו, ואמרו לו שהם ניצות של נדב ואביהו. כמו שנדב ואביהו מתו בחורים, גם הם מתו בחורים. ומאז הוא קיבל נחמה, שהוא הבין שהיה להם נשמות מאוד גדולות, כי אנחנו נגיע בעזרת השם להקדמות המתקדמות, נראה שנדב ואביהו היו נשמות, אחת מסוגי הנשמות הכי גדולות בתבל בשיטה אלפי שנה. היו להם נשמות מאוד מאוד גדולות, נדב ואביהו. כשהם היו ניצות שלו, אז כביכול הביאו לו נחמה משמיים, כן. זה הטעם השלישי שהוא לא רצה לבאר אותו בהקדמה, זה הסוד שלו, ולפי הטעם הזה גם צריך לקרוא לפירוש בני אהרון, על שם נדב ואביהו שהם היו שני הבנים שלו. בעזרת השם, אנחנו נראה עוד בעזרת השם את הבקיאות האדירה של הרב שמעון אגסי. אומר הרב, כי האדם עצמו, הרב רוצה עכשיו לבאר מדוע הנרנח יש הבדל ביניהם. לא כמו הגמרא שאומרת פשט, שהנרנח לכאורה הם שמות נרדפים. כבר אמרנו שהמושג הזה שהרב הזכיר חמישה שמות של הנפש, אז יש בקיאות כזאת בחזל, אבל זה לא גמרא. יש מדרש כזה בראשית רבה, בפרשה י' ד', כתוב שם שחמישה שמות של הנשמה. זה מופיע במדרש, אבל כמו שאמרנו, גם בגמרא בברכות רמזו את העניין. ואומנם דק כי האדם עצמו הרוחניות אשר בתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם, ואיננו האדם עצמו. הגוף עצמו בסך הכל לבוש האדם שהוא הנשמה. כמו שאמר הכתוב, על בשר אדם לא ייסח. זאת אומרת, רואים שהאדם הוא הנפש, והגוף שלו נקרא בסך הכל בשר האדם. משמע שהאדם הוא הרוחניות שבתוך הבשר. כנזכר בזוהר, פרשת בראשית דף כף. ונודע כי האדם מקשר כל דלת עולמות הביאה. אין, כמו שאנחנו רואים לזה רמז בתפילת שחרית, שיש לנו ארבע חלקי תפילה, קורבנות, זמירות, יוצר ועמידה. אז האדם מקשר כל דלת עולמות הביאה, ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל ארבע עולמות, מכל ארבעה עולמות. בגלל שהאדם הוא מקשר על ידי מעשיו את כל הארבע עולמות, כמו שאחר כך גם נלמד איך, אז ממילא... כמו בשער הקדושה, בהרבה מקומות, בפרט בשער הכוונות. הרב מסביר איך האדם מקשר, וגם בשער הגלגולים אנחנו נלמד איך הוא מקשר את כל הארבע עולמות על ידי מעשיו הטובים. אז האדם מקשר את כל דלת עולמות הביאה, ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות. כשיהיה לו קשר לארבעת העולמות, אז חייב שיהיו בו חלקים האלה, ונשמתו כמובן. ואלו החלקים, כל חלק מהם נקרא בשם אחד מן החמישה שמות הנזכרים. הרב פתח בארבע וסיים בחמש, פתח בקד וסיים בחבית. בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות, ארבע. ואלו החלקים, כל חלק מהם נקרא בשם אחד מן החמישה שמות הנזכרים, שהם נרנחי. מה אומרים? מה לגבי החלק החמישי? יש לנו ארבעה עולמות וחמש...
הקוץ, לא?
יפה. וכנגד העולמות מה יהיה? יפה מאוד. אז כמובן שבדרך כלל מפורסם שיש ארבעה עולמות. וכולם יודעים שיש גם את השורש לארבעה עולמות. ארבעה עולמות הם ענפים שיוצאים מהגזע, מהשורש, את זה אדם קדמון.
אבל פה אמרנו שהם מפרדים אחד מהשני,
לא, הרב לא אמר שהם נפרדים, שיש הבדל ביניהם.
כן, זאת אומרת שזה חלקים שונים, ולא שם נרדף, כמה שם עוד נרדפים לאותה נפש.
נכון, זה לא אומר שהם נפרדים.
זה לא בדיוק אותו דבר. אם אנחנו אומרים שהשורש, או שנאמר שאותו דבר גם הנפש, הרוח, הנשמה, הם גם
הוא אמר שהם בחינות, הוא רצה להגיד הרב, ללמד שהם בחינות נפרדות, אבל זה לא אומר שהם לא קשורות אחת אל השנייה עם השנייה. אבל כידוע, כך דרכו של הרב, שלפעמים הוא לא מדבר בגלוי על השורש, לאו דווקא בסוגיה של עולמות. גם בסוגיה של פרצופים, לפעמים הוא משמיט את הכתר, מחיל מהחוכמה, בהרבה מקומות מי שיודע, בפרט בדרוש הדעת, לא מחיל תמיד מהחוכמה. בהרבה מקומות הרב מעלים את הבחינה החמישית כי בחינת השורש, בחינה מאוד נעלמת. כידוע שגם בהוויה יש ארבע אותיות, וקוצו של יהוד לכאורה הוא חלק בלתי נפרד מהיהוד. לא שמים לב שזו בחינה נפרדת. אדרבה הוא מחובר קשר אמיץ עם היהוד. אבל עם כל זה, והבחינה הזאת היא בחינה בפני עצמה. זה הכתר. או בפרצופים, מערכת של פרצופים זה עריך, ומערך, בעתיק הפנימיות. במערכת של עולמות זה אדם קדמון. מעל הביה יש את עולם אדם קדמון. והוא כנגד שורש היחידה של שורש נשמת האדם, כמו שנלמד גם אחר כך. אחר כך לאט לאט נלמד מה פירוש שורש נשמת האדם, ומה פירוש תיקון לנפש, תיקון לרוח, תיקון וכו' וכו'.
אם
קטן
אחד
בסדר. אומר הרב, ואלו החלקים, כל חלק מהם נקרא בשם אחד מן החמישה שמות הנזכרים שהם נרנחים. כלומר, הנפש היא מכננת בעולם העשייה, הרוח בעולם היצירה, שזה יותר גבוה, יותר קרוב אל האינסוף, הנשמה בבריאה, חיה בצילות, וכידוע היחידה, יש לה שורש מאוד גבוה באדם קדמון. ולא ברגע אחד זוכה לקחת את כולם, רק כפי זכויותיו. הרב אומר כאן, קודם כל, תכף הרב יסגר לנו את הבקיאות, שכל אדם נולד עם נפש. כל אדם חייב להיוולד עם הבחינה הנמוכה ביותר. זה לא אומר שכולם יהיו בערך שווה. כי אדם יהיה לו, יכול להיות שהוא מהמלכות לנפש, והשני מהיסוד לנפש. ככל שהשורש שלו מתחיל במספירה יותר גבוהה, זה מראה על גודל נשמתו. אבל הרב מבאר כאן שאדם זוכה לקחת, גם תיאורטית הוא יכול לקחת את כל הנערנחי, אבל זה תלוי בזכויותיו, רק כפי זכויותיו. משמע שהכל תלוי בזכויות שלו. זאת אומרת, תיאורטית, אם עכשיו אדם נולד, והוא מגיע למדרגות מאוד גבוהות בעבודת השם, אפילו לפני שהוא נכנס לעולם המצוות, בוא למשל שחז"ל מספרים על שמואל הנביא, עליו השלום, תכף נדבר עליו. הרב מזכיר אותו. שמואל הנביא בגיל שנתיים הוא הורה הלכה בפני רבו, נכון? כמו שהגמרא בברכות דף ל"א אומרת. אז נניח שאדם מגיע למדרגות כאלה גבוהות בעבודת השם, בחסידות ובתורה ובמצוות, מעשים טובים, אז לפי דברי הרב, כפי זכויותיו, תיאורטית, הוא יכול להשיג מדרגות יותר גבוהות לפני אפילו בר מצווה. ככה הרב אומר כאן, כפי זכויותיו. יש מקומות אחרים שהרב אומר שכמה שאדם יהיה חסיד ויגיע לתכלית המעשים הטובים, אם הוא לא יגיע לגיל בר מצווה, הוא לא יוכל לזכות ברוח. ואם הוא זכה גם, יש לו אפשרות לקבל את הנשמה, הוא צריך קודם כל להגיע לגיל 20. הכללי. כן. משמע שכמובן תיאורטית, אנחנו נלמד אחר כך, שמעשית אף אדם בעולם לא יכול להשיג היום נשמה. דבר נדיר מאוד. אולי הוא יכול להשיג רוח. מעטים גם כן, הרב בעצמו אומר, מעטים האנשים שזוכים לרוח הכללית. אדם יכול לזכות לנשמה, אבל זה נשמה זה נפש. כמו שאחר כך נלמד בזאת, שבלי נדר. על כל פנים, יש בקיאות אחרת, בהקדמה י' א' לקמן, הרב אומר שלא תמיד זה תלוי רק בזכויות. לפעמים זה תלוי גם כן בגיל שלו. הוא לא יכול להשיג רוח לפני גיל 13. אז לכאורה זה לא כל כך כמו שכתוב כאן. אפשר לפרש לפי הפשט שהרב כאן טענה ושייר, הוא שמח על מה שכתוב לקמן בהקדמה י' א', שצריך שתי תנאים. תרתי בעין, אני צריך גם כישרון המעשים, וגם צריך את הגיל המינימום שהמעציל קבע, שהוא יוכל להשיג את הבחינה יותר גבוהה. אומר הרב אגסי, עוד ה', כפי זכויותיו, לקמן ברש הקדמה ב', גם בהקדמה י' א', כמו שאמרנו, כתב שתלוי גם כן במספר השנים, שאינו זוכה לקחת הרוח עד היותו בן 13 שנה. אז זה סתירה. פה הרב אומר שזה תלוי רק בכישרון המעשים, או כלשון הרב כפי זכויותיו, ולקמן ממש בסמוך הקדמה הבאה, הרב אומר שזה גם תלוי בשנים. זה תלוי גם כן במספר השנים.
זה לא תלוי גם במה הוא בא.
או, אז נראה. נכון, נכון. אמנם אין לקמן הקדמה זין מאות למד ה', כי יש בחינות שונות. כי לא כל הנשמות שוות הרי. וממילא תבין דאחר מה יראה בבחינה השנייה דעתם, שהם נשמות של שורש קין והבל. שבהם הדבר תלוי כפי הזכות לחוד. ועליה אמרו בזוהר הקדוש, זכה יתיר יבין לרוחה, זכה יתיר יבין לנשמתה. והידה הקדמה ב', מיירי בבחינה הראשונה שהם נשמות חדשות, שאינו זוכה להשיג הרוח, אלא בבית נעים, שהם כישרון המעשים ומספר השנים. כך מוכח נמי מרש הקדמה ב', מיירי אתם בנשמות חדשות יורן שם וקל להביא. הברה מתרץ, ממקום אחר, מהקדמה למדהי, מה הרב מתרץ? מה שהרב כותב אצלנו, שהכל תלוי בזכויות, זה מדובר על נשמות של קין והבל. מי ששורש נשמתו מקין או מהבל, אחר כך נלמד איך זה בא לידי ביטוי, מי ששורש נשמתו מקין או מהבל, עקרונית הוא לא צריך להמתין למספר שנים. הוא יכול, תאורטית כמו שמואל הנביא, דוגמה, הוא יכול אפילו בגיל שנתיים להשיג מעלות מופות. נדיר אמנם, אבל תאורטית הוא יכול. אבל מי שיש לו נשמה חדשה, שזאת נשמה שהיא מעולם לא הייתה בעל מדן, היא לעולם לא התלבשה בגוף, זה נקרא נשמה חדשה באופן כללי. יש כל מיני סוגים של נשמות חדשות, אבל נשמה חדשה, מה שהרב כרגע מתכוון כאן, זה נשמה שמעולם היא לא הייתה בגוף. דהיינו, שהנשמה הזאת היא לא גלגול, היא לא חזרה בגלגול, חדשה לגמרי. נשמה כזאת, היא לא יכולה להשיג מדרגה הבאה, רוח הכולל, למשל, יש לה נפש. כמה שיהיה לו כישרון מעשים, הוא לא יוכל להשיג רוח אם לא יגיע לבר מצווה. ואז...
למה אנחנו אומר גם קין וגם הבל? ההבל זה הסתיים מיד.
כן. הבל... הבל הסתיים מיד, כי הוא לא הספיק לחיות הרבה שנים מתחנת הגוף, אבל הנשמה שלו המשיכה בגלגולים. למה? כי הוא לא הצליח לתקן, הוא לא הספיק לתקן שום דבר. הכל מדובר פה על נשמות.
אז אם ככה, אז יש לכאורה, אמורות להיות הרבה מאוד נשמות מצד קין והבל.
אנחנו נלמד שמצד קין והבל
לא מעט נשמות,
זה יכול להגיע למיליארדים. אנחנו נלמד בעזרת השם כמה
שהם יכולים להשיג את זה לפני הגיל שלנו,
כי כל שורש הוא כלול מ-600,000, 60 ריבו, וכל אחד מה-60 ריבו האלה הוא גם כן נפרט ל-60 ריבו. וכבר 600,000 כפול 600,000 זה הרבה מאוד. לפעמים יש צמצום של נשמות, מה שקוראים הרבה ניצוצות, נשמה גדולה, אבל בגדול זה מגיע למיליארדים.
אז הרב אומר שאלה שהם בשורש של קין
תיאורטית הם לא צריכים גיל, הגיל לא מעכב אצלהם. מי ששורשו מקין הוא מעבל, כמו שאחר כך הרב גם ייתן סימנים, תיאורטית הוא לא יכול, הוא לא צריך להמתין לגיל. הגיל לא מעכב אצלו קניית מדרגות רוחניות. נשמה חדשה, יש לה גם תנאי נוסף. חוץ מכישרון המעשים צריך גם את העניין של השני.
נשמה חדשה אף פעם לא הייתה בקין ועבל.
נשמה חדשה לא.
יש שני השורשים עם קין ועבל.
כן, אבל היו נשמות שהם לא היו בחטא אדם הראשון. שפרחו מהאדם הראשון.
ראינו שם בעץ חיים שיש שם שני סוגים של נשמות חדשות.
נכון, זמנו
כאלה שלא
הגיעו. יש חדשות שהם נולדו כבר בבריאת העולם, אבל הם לא ירדו. ויש נשמות חדשות שבכלל עדיין לא נולדו אפילו. וזה צריך לקרות בבית המקדש השלישי, בעזרת השם. הם יכולים להיוולד בבית שלישי. אבל אלה שכרגע החדשות שיש, זה אלה שלעולם לא היו בגוף.
יש את הנדירות שיוצאות פעם בכמה דורות, שזה...
זה החדשות האלה, כן.
החדשות האלה שאף פעם לא גם לא היו.
אפילו הרי הקדוש הוא לא נשמה חדשה. מה שכתוב באיזה ספרים שהוא נשמה כן, חדשה, בכלל לא. הרי הקדוש הוא גלגול של כמה גדולי עולם, כמו רבי אליעזר הגדול. זה לא אומר מישהו נשמה חדשה, הוא צריך להיות שיא. יש הרבה אנשים שגם הרב חיים ויטל, יש הרבה אנשים שהם מגולגלים, אבל גודל נשמתם גדול מאוד.
אבל יש צדיקים מסוימים שאמרו עליהם שהם נשמה חדשה לגמרי?
כן, אמרו, אומרים, אומרים, אבל זה דברים שקשה, קשה לדעת. קשה, איך אומרים, קשה, קשה לסמוך על זה בוודאות. מי נשמה חדשה, מי לא נשמה חדשה. כן, בסיפורי סעודה רביעית אומרים, זה נשמה חדשה, זה נשמה חדשה. הנשמה שלהם כל כך גדולה, שלא מספיק לגלגול אחד לתקן. זה הרכבות. זה הרכבות שנשמה ממצב של הנשמות של אומות העולם, עם בחינות חדשות שבאות. אנחנו נלמד על הגרים, בעזרת השם, לאט לאט. הרב גם מדבר על נשמות של גרים. איך הגר הוא מתקדם בעבודת השם, איך פתאום הוא מחליט להתגייר, כל מיני דברים נפלאים.
זה נשמות השוקות.
כן. כל מיני דברים נוראים, הרב מבאר על הדברים האלה. אבל יש לנו עוד, בעזרת השם, עוד 39 הקדמות, זה הרבה. יש לנו הרבה חומר.
רב, זה בהכרח,
זה נראות
אם אתה לא רואה. אז איך
נכון, תלוי, שוב, זה חוזר על אותו תירוץ, מה שהרב מתארת פה למטה בבני אהרון, שאם באמת זה לא תלוי במספר השנים, הוא יכול לקשר את העולמות מלידה, מגיל אפס. ואם זה תלוי במספר השנים, הוא לא יצליח לקשר את העולמות, דהיינו יצירה ובריאה וכו', אלא מגיל 13 ויום. ואם הוא כן יצטרך לקשר עולמות, זה יהיה מה שקשור לעולמות הפרטיים שלו. דוגמה, למשל, אם הוא לא יכול להספיק להשיג מדרגה יותר גבוהה מהנפש, אז הוא יקשר את הביאת הנפש, מה שקשור לשור את השמתו. אז ככה הרם מבאר תכף, בסוף ההקדמה.
הרם, זה לא צריך לפתור סביון
בעצם, נכון? מה? הוא
יכול לקבל עוד קונת יותר, גם
להפרות לי. כן, זה לא אומר שהוא יצליח ב-13 ויום, ודאי שלא. הוא גם יכול 70 שנה לא להצליח שום דבר. אם הוא לא יגיע לייעוד שהבדים של מעלה מצפים ממנו, אז הוא לא ישיג אפילו את המדרגה הנוספת של הנפש אפילו.
13 ביום זה רק
קרש. בדיוק, 13 ביום זה אפשרות תיאורטית בשבילו. מעשית זה תלוי באדם. הוא צריך להתאמץ הרבה בעבודת השם. זה גם פנימיים וגם מקיפים, של אותה בחינה. כן, זה, אבל שוב, זה, המושג הזה שקיפים דעימה לבה, זה נמצא בכל בחינה, בנפש, ברוח. תכף הרב אומר את זה, עיבורי, ניקה מוחין. בסדר, יפה, יפה מאוד. עוד אומר הרב, אז אמרנו שמה שאומר פה הרב, ולא ברגע אחד זוכר לקחת את כולם, רק כפי זכויותיו, אז אמרנו שזה מדובר על אנשים ששורש נשמתם, הוא מקין או מאבל. זה תלוי במעשים הטובים. אבל אם למשל יש נשמה חדשה, הוא זכה ויש נשמה חדשה, צריך להמתין לפעמים. בתחילה נוטה לחלק הגרוע שבכולם. הוא הנקרא נפש. ואחר כך אם נזכה יותר, ייקח גם את הרוח. וכמבואר בכמה מקומות בספר הזוהר, ומהם בפרשת ויחי, ומהם פרשת תרומה, בפרט ברש פרשת משפטים. הרב אף פעם לא אומר הזוהר הקדוש. אצלהם לא היה הבדל, הכל קדושה אחת. נדיר מאוד, יש מקום שהרב אומר הזוהר הקדוש? זה נדיר מאוד. תמיד היו קוראים לזה ספר הזוהר. אבל כנראה, בגלל כל המשיחיות הזאת שהייתה ברבות השנים, ואנשים הוציאו לעז על ספר הזוהר, שאמרו שהקט של המשיח שקר, עשו כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אז היו תמיד רוצים לקדש את הספר, ובגלל זה אמרו לו הספר הזוהר הקדוש. תמיד הרב אומר, תראו מה ספר הזוהר, מהם פרשת ויחי, מהם פרשת תרומה, ובפרט בסוגיה בדוחתה, שמדברת על תורת הגלגול, בזוהר פרשת משפטים, בסבד המשפטים, לפסדיק דל, לתמוד שני, וזהו לשונו, תחזה, ברנש קדית יליד, יאבין לנפשה. זכה יתיר, כתוב שם, יאבין לרוחה. חייתי, רבין לנשמתה. וזה, לפי הבקיאות הזאת, משמע שמדובר הנשמות של קין או הבל. אין, תלויים אך ורק בכישרון המעשה. זה הקדמה בראשי פרקים. לאחר שנתבהר זה צריך שנודיע אחת, קצת הקדמות בעניין הדרוש שנזכר. אמרתי לך שכל אדם שנולד יש לו נפש. אבל זה היה בראשי פרקים. עכשיו אני אבאר לך על מה מדובר בדיוק פרטות ופרטי פרטים. עניין נרנחי וחלוקה די רבנן. חלוקה די רבנן. מה פירוש חלוקה די רבנן? לפי הגמרא. לפי הגמרא זה המעיל של התלמיד חכם. נכון? אבל יש לזה דברים הרבה יותר עמוקים בזוהר הקדוש. הרי כל דברי התלמוד על רזין דור הייתה סידרו, כמו שכתוב בזוהר בראיה מאמנה פנחס, שכל דברי התלמוד סידרו אותו על סודות התורה. הפשט לא יופשט, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, אומר הסידי חמז, חוזר גם על התורה שבעל פה, אבל יש דברים בגו גם כן בדברי חכמים. אז הרב אומר, עניין הנרנחי וחלוקה די רבנן כבר נתבהר עניינם באורך בשער ד', שער הפסוקים, אתם רואים, הנה הרב רומז לנו כאן שהעץ חיים שהוא רצה שיהיה, הוא יהיה כלול משמונה שערים. שער הפסוקים הוא השער הרביעי, שער הקדמות, שער המצוות, שער מאמר רשב"י, שער מאמר חז"ל, שער הפסוקים וכו', שער המצוות, שער הגלגול. אז שער הגלגול הוא השער השמיני, דהיינו הרביעי של החלק השני, ושער הפסוקים הוא הרביעי של החלק הראשון. אז בסדר הוא הרביעי, שער הפסוקים. אתה אומר לך, כבר נתבהר את זה בשער ד', כבר היה רוצה הרב להוציא אותו, לעשות תוכנית כזאת, שהעץ חיים שלו יהיה משמונה שערים. בכל פנים, אומר הרב, ביארתי שם, בשער הפסוקים על הפסוק, דף מימי פסוק הוא מעיל קטון, תעשה לו אמו. כידוע, הפסוק הזה נאמר על שמואל הנביא, וגם נתבאר בשער ה', שער המצוות, פרשת ויחי בדיני האבלות ועוד נחדש. זאת אומרת, קודם כל תלך לשם, הרב אומר, תעיין שם טוב, מה שביארנו בעניין חלוקה די רבנן, ואחר כך תבוא לבו בחזרה ותראה שנחדש עוד דברים. שם בקיצור הרב מבאר, הרי בתנ"ך אין חלילה אף דבר לבטלה. אז מה כל כך חשוב בתנ"ך לבאר שחנה עשתה לשמואל שהיה כל כך קטן, כל שכן לפי דרשת חכמים שהיה בן שנתיים, היא עשתה לו מעיל קטן. קודם כל ודאי שזה מעיל קטן, ודאי שאם הוא בן שנתיים הוא לא ילבש מעיל אקסטרה על הרדש, ודאי שזה קטן. למה כתוב מעיל קטן? דבר שני, מה זה כל כך חשוב שהיא עשתה לו מעיל? אז יש על הפשט שמבואר שם ברבותינו המפרשים, שמה? שהוא גדל עם המעיל. יש שם, המפרשים אומרים, הפשט הפשוט של התנ"ך זה שהמעיל הזה הוא היה בגד חשוב. זה לא סתם מעיל שהתינוק לובש, שהילד קטן, אמא שלו, כל אמא קונה לילד שלה מעיל שלא יהיה לו קר. אבל שם המעיל זה היה בגד של חשיבות. בגלל שהיא ידעה שהוא משהו מיוחד במינו, בגיל שנתיים היא ראתה אותו כבר לומד סוגיות של מסכת זבחים. אז היא אמרה, שמע, זה משהו מיוחד, זה כמו ראש כולל. אז היא הלכה, קנתה לו פרק, אפילו שהוא היה בן שנתיים. קנתה לו איזה בגד חשוב. זה נדיר מאוד שהילד קטן לובש מעיל של רבנים. היא עשתה לו בגד חשוב, בגלל שהיא ידעה שהוא משהו מיוחד. זה הפשט שחז"ל מבארים, כדי לבאר שהפסוק הזה הוא כן, בא בדווקא. מעיל קטן, אפילו שהוא היה קטן, עשה לו מעיל, דהיינו שזה היה בגד חשוב. יפה? אבל הרב מבאר דברים בעומק. כידוע, למדנו פה באוצרות, מי שיודע, הרוב יודעים, אז אני מצייר את זה, שיש את הגוף, שהם הכלים של הפרצוף, כלים, הכלים זה הגוף, מעליהם יש את הלבושים, מעליהם יש את הצלמים, אחר כך מה? מוחין ואורות. האורות הם הנשמה. נשמה שנתת בי תאורה, אז זה נאמר על האורות. בסוגיה של כל צמא, ראשי תיבות כל צמא, זה הסוגיה של כלים שלבושים צלמים, מוחין אורות. המוחין, זה מי שיודע מה שקוראים אצלנו מה הוא בן. בסדר? מה הוא בן? הצלמים הם השמות אקיה במילוי, קסה או קמאג, מי שיודע, או קנה, אנחנו עוד נלמד עליהם בלי נדר, אבל כרגע בקיצור. וזה הצלמים האלה, הם נקראים בדברי חז"ל וגם בדברי הרב, הם נקראים חלוקה די רבנן, זה מה שהרב רומז כאן. חלוקה די רבנן הם הצלמים. והלבושים הם עם נאי דימה, לבושים עם נאי דימה, נאי דימה. כן, נכון, לא צודק. הלבושים זה המעיל קטון שעשתה לו אמו, כן? אמא של, האמא של שמואל, שמואל רומז לזה. ואמא של שמואל, אמא דאצילות, נאי דימה נכנסים בתוך כדי להביש מוחין, על זה נאמר, מעיל קטון תעשה לו אמו. המעיל זה הלבושים, זה הנאי דימה, שהם באים גם בקטנות. לכן כתוב, מעיל קטון תעשה לו אמו. יפה, דברים נפלאים. עכשיו בעומק. עוד פעם? כן. הוא מלביש על אמא. הוא מלביש על אמא, אבל שהיא רוצה לתת לו מוחין, אז היא נותנת לו מהחלק שמעליו. חלק שמעליו מתחלק ל-10 ספירות, והנאי נכנסים. הנאי האלה זה המעיל. נכון מאוד, אבל בגלל שקוראים להם בדרך משל לבושים, והם מלבישים את המוחים, אז קוראים לזה בתנ"ך מעיל. זאת אומרת, הפשט הוא ממש לא דומה לסוד. יפה, לפי הסוד.
לא, אבל למה זה בסדר? הלבושים מלבישים על מה שנכנס פנימה לתוך הזה. לא על הזה עצמו מלבישים מכוונה מבחוץ.
כן, כאילו לפי הפשט הלבוש הוא עוטף את הזה.
כביכול.
את הגוף גם.
כן. אבל פה זה בסדר, זה לבושים שמלבישים.
זה על זה, זה
עוטף
את זה.
למרות שמי שיודע...
כן, אבל פה זה הלבושים מלבישים על המוחין שנכנסים לתוך.
בסדר, בסדר. למרות שבעומק של, העומק של הדברים, בנהר שלא מבואר, שלגבי הכלי חיצון, אמנם זה קורה רק בעיבור, לא בעניקה, אבל בעיבור הכלי החיצון הוא מלביש מבחוץ, בסוד ברכת מלביש ערומים, שזה חוזר על החשמל הרוחני של האדם, אז במוחין דעיבור, הלבושים הם בחוץ. הם לא נכנסים לפנים.
זה יותר נוח לשמוע.
כן, זה מתאים. אבל פה מדובר, לא מדובר פה על עיבור, מדובר פה על יניקה ואילך. מעיל קטון, שמואל היה בן שנתיים, שזה מבחינת מוחין ליניקה. אז זה לא כמו המוחין לנפש. על כל פנים, הרב הזכיר פה שתי בחינות. הוא הזכיר פה עניין נר נחי וחלוקה די רבנן. מה שהרב הזכיר פה נר נחי וחלוקה די רבנן, אז אמר לנו, הוא הזכיר את הנשמה האמיתית, ואת החלוקה די רבנן, שזה הצלם. הוא דילג כרגע על המוחין שהם מבחינה אמצעית מתווכת, ודילג גם על לבושים. הלבושים הוא כבר סומך עלינו שאנחנו מבינים שזה המעיל שעשתה לו אמו. רוצה לבאר לנו הרב, הוא הולך לדבר על תיקון הנפש, והנפש שחסת בגוף, על בשר אדם לא ייסח. אז הוא יזכיר שתי בחינות למעלה, הגוף ונשמה. רוצה לרמוז לנו הרב, שעל פי הבקיאויות שהוא שולח אותנו לשם, שער המצוות פרשת ויחי, וגם שער הפסוקים בספר שמואל, אז יש עוד הרבה בחינות שהן נמצאות בגוף האדם. זאת אומרת, הנשמה כל כך חזקה ורוחנית, היא לא מתלבשת ישירות בגוף האדם. יש לה לבושים רוחניים. יש לה את המוחין, שזה לבוש רוחני קצת פחות זך מהנשמה עצמה, שעוטף אותה. ועל המוחין האלה, שזה לבוש רוחני בפני עצמו, יש את הלבוש הפחות, שזה הצלמים, ועל זה חז"ל אומרים חלוקה די רבנן. ועל החלוקה די רבנן יש את הכלים לנאי דימה, שבתוך הנאי דימה נכנסים כל הבחינות האלה, וארבעתם נכנסים בתוך הגוף. זאת אומרת שאתה אומר גוף ונשמה, אתה צריך לדעת שהנשמה יש לה עוד שלושה לבושים שעוטפים אותה.
יש פה גם את היצר טוב וצרע.
נכון, זה חוץ מזה, נכון. כל אחד כלול מטוב ורע.
כמה זה אבל בסך הכל, הכללי, כמה זה מחולק? נגיד אם אתה מחלק את הנשמה, בפנים, כמה חלקים יש בסך הכל הכללי?
לנשמה עצמה אמרנו 5, אבל לבושים 7.
זאת אומרת, כל 5 יש בתוכו עוד 5?
זה בוודאי, כן, חוץ מזה.
וכמה זה בסך הכל הכללי?
בינינו זה אין קץ.
הרב אומר או שאין איזה...
זה אין קץ.
אהב כמה שאהבתי עכשיו, זה בעל מדהים?
אין קץ, זה בערכנו כמובן. כמו הכוכבים. אף אחד לא יכול למנות את הכוכבים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו ודאי יודע. כמו שכתוב, מונה מספר לכוכבים. אז בשבילנו יש דברים שנראים אין קץ, אבל בורא עולם יודע בדיוק כמה הנשמה נפרטת.
כל מה שאמרנו כאן עכשיו זה בעל מדהים?
בעולם שלנו. וגם, כמובן בשורשים. כל מה שיש בענף יש בשורש.
מה שכותב הרב ליד חיה, שאדם מגיע אחרי 20 שנה, הוא זוכר לחלוקת את חלוקת די רבנן. מה זאת אומרת הוא זוכר? יש לו.
משהו תיקן. כלומר.
משהו שהוא מקבל חלוקת די רבנן.
מה שהרב רוצה לבאר, מי שיודע קצת, הרוב יודעים, כן? אבל מי שפחות או יותר, לפני שנברא העולם, אז היה עולם התוהו, עונה עולמות ומחריבן, ונפלו הכלים עם הרפח ניצוצים. נשארו אורות עבדו בעולם האצילות. עכשיו, כשהמעציל תיקן את העולמות, אז המקרה הזה של המלאכים, שלמדנו כל כך הרבה באוצרות, אז המקרה הזה היה גם במחצב של הנשמות. כשהבחינות האלה עולות בתיקון העולמות, שהמעציל תיקן את העולם, וברא, וששת ימי בראשית כביכול, אז הבחינות האלה התחלקו בכל המדרגות האלה, והמדרגות האלה שקוראים להם כלים וניצוצים באורות, אנך, מה שלמם לשאר אנך, אורות ניצוצות כלים, זה שתבות אנך, אז הם התחלקו, הם לא באו כולם חדה מחתה. שברי הכלים באו לכאן. שברי הכלים, הם הפכו להיות כלים מתוקנים אצל זה. נעשה את זה ככה כדי שיהיה הבדל. משברי הכלים נעשו כלים. מהרפח נעשו צלמים, שזה החלוקה דרבנן. זה הרפח ניצוצות. והאורות שנשארו באצילות, אורות עבדו. כדי להבדיל בין האורות האלה, נעשו מהם המוחים בגוף האדם, והאורות האלה לפי הפשט, הם בכלל לא היו בעולם הנקודים. הנרנח היא התאורה, הנשמה שנתת בתאורה, היא בכלל אפילו לא יצאה בעולם הנקודים, דהיינו בעולם התאו, בארץ הייתה תאו ובואו, ונפקמינה, כן, ונפקמינה, שהיא יוצאת בחזרה בעולם התיקון, להתלבש בתאו בכל הבחינות האלה, היא בכלל לא צריכה תיקון. ממילא יוצא שלא מגיע בה שום פגם. ואז יש קושייה שנלמד, אם מספיק היום או שיעור הבא, כל הזמן הרב אומר, לתקן נפש, אם הוא תיקן, הוא זכה את הרוח. מה פירוש לתקן? הרי הנרנח יעל אלף אומרי עתיים בכלל לא היו בעולם הנקודים, וכל מה שלא היה בעולם הנקודים לא הגיע בו פגם. וממילא הוא לא צריך תיקון, הוא רק יוצא לעזור, לתקן, להשפיע. אז זה דבר שאני צריך לטפל בו אחר כך. כל פעם עם חזרה לנרנח בחלוקה די רבנן.
מה שעכשיו הרמה, זה בגלל הנשמה, זה
צריך לשמוע את העולם הבריאה, לא? כן, אבל מדובר פה, לא מדובר על עולם הבריאה שמתחת, על הבריאה של העובי. כאילו הצילות של הבריאה. בכל עולם יש לו ארבע. זה ארבע בניינים אחד על השני והקומה הרביעית. בכל אחד מארבע הבניינים בקומה הרביעית קרה המקרה ונפל לשלושת הקומות שמתחת. כן, אני קוראים לזה בריאה כללית, לא הפרטית.
זה בעצם האורות האלה שלא היו במקודים, זה
הפנימיות בבין? האורות ש... לא, הם בכלל דברים שאפילו לא נסגרו אפילו ברמז באוצרות חיים. בכלל לא. זה הנרנח.
איך האורות עבדו?
הם היו באק. הם היו באק. בכוח כמובן. אחר כך יש עלי נהר, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בעמוד הבא. בסופו של דבר, כשהמעשית תיקן את העולמות ומחליט לפי גודל חכמתו של המעציל, שהוא מחליט להוריד נשמה בגוף, אז הוא מלביש לה חלק מהניצוצות של הרפח שנתקנו ובונה לנפש, בונה לה חלוק רוחני. זה נקרא חלוק בגלל שזה עוטף את הנפש, וכל הפגם או התיקון שיש בעולמות שלנו, דהיינו שהוא מקיים את המצוות או שהוא לא עומד בניסיון, זה הכל תלוי, זה הכל נוגע בחלוקה די רבנן. לפי הפשט שדברי הרב, הרב תמיד מדבר על תיקון או פגם בנפש, ברוח, בשמה. אבל בסופו של דבר שהרב שולח אותנו למקומות האלה, אנחנו מגלים דברים חדשים, שהנשמה הזאת לא מגיעה בשום פגם. וכל העניין של התיקון, או הפוך, זה רק בחלוקה די רבנן. דהיינו בצלם שמלביש את המוחין, שמלבישים את הנשמה. והחלוק הזה, אם הוא בנה לעצמו, תפר לעצמו חלוק יפה, על ידי שהוא כן תורה ומעשים טובים, אז החלוקה די רבנן שלו, אם זה הוא מגיע לגן עדן. ואם החלוק שלו מוכתם ומחורר, שולחים אותו לאיזה תנור או איזה...
17.
כן. נשמה שנתת בי תאורה.
מה?
כאן נשמה שנתת בי תאורה.
תאורה, כן, שלא מגיעה בשום פגם. אמנם זה לא כל כך פשוט, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים למסקנה כזאת. כל מה שלא יצא בעולם הניקודים, לפעמים ראיתה הוא לא צריך תיקון, כי לא נגע בו שום פגם. מה שנפגם בעולם התאו, בארץ הייתה תאו ובואו, אז הוא צריך לבוא ולהתקן.
כמו שאנחנו יכולים
להשפיע על זה... מלביש הרומים על זה, נשאר לחמד הרבנה?
כן. זה על הצלמים. כן.
כמו שאנחנו יכולים להשפיע על זה, אנחנו לא יכולים להשפיע על דברים מורנות...
כמו הישבול, כן. זה אותו עיקרון, נכון. אז לא לשכוח. תמיד כשהנשמה מתלבשת בגוף, יש לה גם שלושה מסכים, כי הגוף לא יכול היה לסבול רוחניות כזאת כבדה אם לא היו לו עוד שלושה לבושים רוחניים. הכל רוחני, לא רואים את הנשמה ולא את המוחין ולא את הצלמים וגם לא את הלבושים, רק רואים גוף. אבל את הארבע בחינות האלה אנחנו יודעים שמצאים בתוך הגוף או בעולמות העליונים בתוך הכלים של הפרצוף. נכון מאוד.
לא רואים אבל מרגישים.
מרגישים, מיני. נכון? אז על זה אומר הרב, תשמע, ביארתי לך כמה פרטים בעניין הזה, ועוד נחדש. דע כי כל הנפשות הם מעולם העשייה בלבד. כאן הרב מתחיל להסביר לנו איך אדם על ידי מעשיו הוא מקשר את הארבע, איך אנחנו קשורים בארבע ואק, בארבע עולמות הביה ואדם קדמו. אומר הרב, תדע לך, כל הנפשות הם מעולם העשייה בלבד, וכל הרוחות הם מעולם היצירה, וכל הנשמות מעולם הבריאה. כן, הרב כבר ממחיש לנו שיש הבדלים ביניהם, זה לא חמש תכונות שיש לנשמה, זה כל אחד מבחינה בפני עצמה. כל הנשמות הם מעולם הבריאה. אמנם רוב בני אדם אין להם כל החמישה חלקים הנקראים נר נחי, רק חלק הנפש בלבד אשר היא מן העשייה. הרב אומר לנו פה יסוד עצום, רוב בני אדם אין להם כל החמישה חלקים הנקראים נר נחי, ולא רק שאין להם את כל הנר נחי, יש להם רק חלק הנפש בלבד. זאת אומרת, רוב בני האדם הם לא מצליחים להגיע לשורש נשמתם שבעולם היצירה, היינו לנשמת להשיג את בחינת הרוח הכללית.
בני עלייה מועטים.
בדיוק ככה. ראיתי בני עלייה והם מועטים. יפה, יפה מאוד, בני עלייה. הרב בית לחם יהודה, עליו השלום, כידוע מהספר שלו במנחת יהודה, בארוחות מספרות, אז הוא דיבר עם כמה רוחות, עם כל מיני דיבוקים. ואחת מהם גילתה לו שהוא זכה לרוח, אם אני זוכר טוב, אמרה לו כבר 15 שנה, וזה היה בערך בגיל 50 ומשהו, 60. יכול להיות בגיל 40, מעלה מטה, הוא זכה להשיג מבחינת רוח. והרב יודף קאיה, הוא היה מפורסם בחסידות בצורה בלתי נתפסת. הוא היה חסידה קדישה, היה אדם קדוש ונורא, ממש. אז הוא זכה לרוח רק בגיל 40.
הוא לא ידע את זה?
הוא לא ידע, איך הוא יכול לדעת? איך אדם יכול לדעת? אם יש לו נפש, רוח, נשמה, מאיפה הוא משורת שם אותו? אם אין לו אחד כמו הרי הקדוש, שיגלה לו...
זה לא עניין של הרגשה. זה עניין שהוא כמו דבר פיזי אצל אדם. זה משהו שאדם מרגיש
שהוא יודע אותו. הוא יכול להרגיש שהוא יתקדם בעבודת השם. הוא יכול להרגיש שהוא יתקדם ברוחניות. אבל איך הוא ידע, איפה הוא אוחז בשורת נשמתו? לעולם הוא לא יכול לדעת. אם אין לו אחד כמו הרי הקדוש, יש לו רוח נבואה, שיכול לומר לו בדיוק כמו שהרב מספר בהקדמות האחרונות, אז לא, לעולם לא יוכל לדעת. גם לא צריך לדעת, מה זה יעזור לו בחיים? שאולי יגיד לו, אני עסקתי רוח, כבר עשיתי את שלי.
עשיתי רוח.
כן.
זה רוח
בצירת כבר. כן, הכללית. רוח בנפש, כמעט כל תלמיד חכם, הוא יכול לעשות, אם הוא לומד תורה באקדמיה.
תורה
שביעה,
תורה
שביעה,
תורה שביעה.
נכון, מוסק. בכל ארבע חלקי, כמו שהרב מסביר לי כמה, הוא עושה כל ארבע חלקי התורה והוא מתנהג כמו שתמיד חכם אמיתי מתנהג, הוא יכול להשיג רוח בנפש, הוא יכול להשיג יותר. אבל רוח הכללית זה נדיר מאוד.
אבל יש כאן מה שאדם שרוצה לזכות לרוח, שילמד עם
תפילת
רוחם,
אז מדבר על
רוח היצירה?
ייתכן שהוא דיבר על רוח ביצירה, אבל זה דבר נדיר מאוד, הוא יתקע זה מהרמז שהם היו דור דעה. דור אחד אחרי הרי הקדוש, הם גם היו בני העלייה, כידוע שהרמז היה לו מגיד, ומדברים מתוך גרונו, כמו מרן הבית יוסף, אנשים בעלי מדרגות, הם בוודאי שהם זכו לרוח הכולל. אבל בסדר, בלשחה היא זכה. אבל כמו שהעומק, הרוב בני אדם הם לא זוכים. זה לא אומר שיש בהם חיסרון מצד עצמם, יש אנשים גדולי עולם שלא זכו לרוח, זה לא אומר. אבל הרב מראה לך עד כמה קשה לקנות בחינות כאלה גבוהות, רוחניות, כמה קשה להשיג אותם. מה?
יש מלא
כן, עבודה קשה מאוד.
אז לא אמת ירד. מקודם הרב אמר למעלה שחייב שיהיה לו את כל החמישה, כי הוא מקשר את
העולמות. הוא מקשר את כל העולמות.
פה אתה אומר שיש לו רק אחד נשמה, רק נפש.
מצוין, אמרנו. אמרנו שהוא יכול לקשר אותם קודם כל, הוא יכול לקשר את העולמות, בלי שום קשר לשורש נשמתו. כי הרי אנחנו כל יום פועלים...
צריך שיהיה בו את כל החמישה חלקים, כדי שאיתם הוא מקשר את העולמות.
אז אמרנו ככה, דבר ראשון, הוא יכול לקשר כל יום, הרי אנחנו עולים עד אבסטק דאק. הדרום המעלות אנחנו עולים על ידי מעשינו הטובים.
מעלים.
נו. ועלה על דעת מישהו שבזה שהוא מקשר את כל העולמות, יש לו נר אנחנו כוללים, ודאי שלא, זה לא קשור. דבר שני, ייתכן שהקישור הזה שהרי מתכוון עליו, זה בכלל להביע הפרטיים שלו. אם זה מתייחס לשורש נשמתו, נגיד שיש לו נפש, אז הוא מקשר את להביע את הנפש לנפש שלו. כן, הפרטיים שלו. ייתכן שזה הכוונה. וכמו שאמרנו מקודם, דבר נוסף, השורש נשמה לא בהכרח תלוי בקישור של העולמות, שאדם מקשר את כל העולמות. ובשער העקודים, הרב, מי שזוכר שחמן שער העקודים, אז הרב אמר שם, הוא רמז לשער הגלגולים הקדמה ב', בהקדמה הבאה, ואמר שנראה לו, מה שהוא הבין מהרי הקדוש, שכל הנרנחי הכוללים הם כן נמצאים באדם, אבל הם נמצאים רק בכוח, ועל ידי מעשיו של האדם הוא מסיר מהם את המסכים והקליפות, ומתקן את הבחינות האלה החדשות. זאת אומרת שהם כן נמצאים בגוף האדם, לפי דברי הרב, נמצאים בו כל הנרנחי הכוללים, אבל צריך לגלות אותם, לזכך אותם, להעיר אותם, כמו שאנחנו נלמד.
שיש באדם שהוא צומח.
אז זה תירוץ כבר אחר. זה תירוץ אחר של הרב חיים יותר. אז הרב אומר שמה בשאר הקודים, שכל הארבע מדרגות, והחמש, או שזה היחידה, הם נמצאים כבר בגוף האדם והכוח, והמטרה שלו לגלות.
כמו שכל העולמות הקטנים יותר, יש להם שורש ב...
נכון, שהכל נמצא בעצם. רק המטרה היא לגלות, אנחנו נלמד אחר כך בעזרת השם מה הכוונה לתקן ממש.
אבל הרב, מחילה, מה זה קשור? המערכת הזאת, המערכת שפה מגבל, לגבי הנשמה שלו,
כן.
הוא צריך לתקן את האביה שלו. שם, מה שאנחנו מדברים, שהאדם איך הוא מגיע לכל מיני מעלות, הוא מתקן בעצירות, זה אני יודע, מעשים הטובים, זה לא קשור למערכת דווקא שלו, זה מערכת הכלית של השם.
זה לא נראה קשור, אבל אנחנו רואים בכל יום, למשל, כשאדם למשל עושה מצווה, אז הוא מעלה את הבירורים שמתייחסים לאותה מצווה, כדי לתקן אותה, וכתוב, הרב אומר בשער הכוונות שהוא צריך להעלות גם את נשמתו, כמובן את שורש נשמתו, הוא לא מעלה את הנשמה מתוך הגוף. משמע שהשורש נשמה הוא כן שותף, יש קשר אמיץ בעלייה הזאת ובתיקונים של הביא הכוללים או של הביא הפרטיים, לשורש נשמה. כל דבר שאדם עושה הוא מקשר גם את שורש נשמתו. זה לא הדבר שהמציאו בספרי החסידות, שאדם צריך לקשר את שורש נשמתו עם כל דבר טוב שהוא עושה או עם הצדיק. והרב בעצמו כותב את זה, שהוא צריך, במצוות שאדם עושה, הוא צריך לקשור גם את שורש נשמתו, כשהוא מעלה את הבירורים, את חלקי הקדושה, הוא מעלה גם את שורש נשמתו, מי מקבל את הערה גדולה, ויכול להתקדם מהעניין.
אין שורש נשמתו מהמלכות, אז איך הוא מגיע לקטר?
אנחנו נלמד בעזרת השם, איך ייתכן שהוא יגיע לקטר? כן יכול להגיע. אני מעט בעזרת השם, איך זה ייתכן? כן, אבל בסופו של זה הכל תלוי במעשיו הטובים.
הרב נחילה, זה יוצא שאם האדם הוא קטן, אז פשוט הוא עושה פעולות שהן יותר קטנות מבחינת התיקון שלהן, ואדם שהוא יותר גדול, הוא עושה פשוט תיקונים יותר גדולים, מפני שהוא עצמו מבחינת המעלה שהוא יותר גדול?
זה אחד הטעמים, בדרך כלל זה ככה, כן. יש עליו תביעה יותר גדולה. על האדם שהוא גדול, המעשים שלו פועלים הרבה יותר דברים, יותר משמעותיים. נכון.
אימא, כבוד הרב, אחד שהוא מוגדר, באמצע שיעור, הנשמה שלו מסתלקת.
כן.
ואם הוא זכאי, אז אני רואה, הנשמה קולטת את השיעור ורואה את הכל, שהגוף רדום ואז הנשמה חיה.
כן.
אז יש מצוות כזאת שהנשמה חיה מעליו, ואחר כך כשהוא מתעורר, הוא כאילו נהיה בכל השיעור.
אז זה ראיה בעצם שהגוף עצמו הוא שום דבר. הבשר אדם לא יסך. יופי. אז בסדר, למדנו היום דברים נפלאים ביותר, הרבה דברים חשובים. לכאורה לא הספקנו הרבה, אבל הספקנו הרבה מאוד. עברנו הרבה דברים. בשבוע הבא נמשיך בעזרת השם בשעה 7:30. לא לשכוח, תלמיד טוב, בא לפני הזמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.